השבת, פרשת וירא. השבת, אנחנו נמצאים בין ברית אברהם אבינו, שבוע שעבר, ובריתו של יצחק אבינו, השבת בפרשה. מעניין שישנה מצוות בתורה שקוראים להם מצוות. למשל, מצוות שילוח הקן, מצוות צדקה וכדומה. ויש מצוות שקוראים להם ברית. ברית מילה. או שבת היא גם כן ברית. מהו ההבדל? כל מצווה פועלת, כל מצווה יוצרת אור והשפעה. אבל מצווה שקוראים לה ברית, יש לה השפעה על כל המצוות האחרות. זאת אומרת, כמה מצוות אחרות יש עוד? 612 אומר הארי בגימטריה ברית. זאת אומרת, מצווה שקוראים לה ברית, היא בעצם משפיעה על כל יתר המצוות. למשל, שבת, אותו דבר, ברית מילה. אז אוהב, אנחנו נמצאים בין בריתו של אברהם אבינו ובין בריתו של יצחק אבינו, ננסה לראות את המשמעות הכוללת של המילה מילה, וכמובן, איך הדברים מתחברים אלינו בבחינת מעשה אבות, סימן בבנים, כמו שתמיד אנחנו אומרים, לא רק מעשה אבות, סימן לבנים, זה כיוון כללי שהאבות והאמות נותנים שנלך בעקבותיהם כמה שיותר, אלא מעשה אבות, סימן בבנים, ה-DNA של האבות והאמות נמצא אצלנו. אברהם הוא לא הסבא שלנו, שרה היא לא הסבתא שלנו, אברהם הוא אברהם אבינו, שרה היא שרה אמנו. מה שקורה עם האבות והאמאות, בעצם ב-DNA, באיזושהי צורה, מתחבר גם אלינו. אחרי ההקדמה הזאת, ניכנס לפרשה, ונראה פה באמת עולם הבא בעולם הזה. פילאי פילאי פלאים. והירא אליו השם אלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומר רשי, והירא אליו לבקר את החולה. אמר רב חמה בר חנינה, יום שלישי למילתו היה. הוא בא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלמה, איפה הוא פגש אותו, איפה הוא בא אליו? באלוני ממרא. נתן לו עצה, כי הוא נתן לו את העצה על המילה. לפיכך נתגלה אליו בחלקו. פירוש הדבר, לאברהם אבינו היו שלושה חברים. הנר אשכול וממרא. בא אליהם אברהם אבינו, הוא אומר, בורא עולם, אמר לי, לקיים מצוות מילה. מה אתם אומרים? אמר לו הנר, השתגעת? אתה בן 99, תמות. אל תעשה את זה. אמר לו אשכול, למות לא תמות, כי הקדוש ברוך הוא אמר, הוא לא יהרוג אותך, אבל מכאן ואילך כל הדורות הבאים שיהיו מעולים, הגויים ידעו מי הם יהודים, ויהרגו את כולם. אז לא יהיה לך פיוטשר, לא יהיה לך עתיד, אל תמול. אמר לו ממרא, אל תמרא את פיו של הקדוש ברוך הוא. תשמע בקולו, רק תרוויח. אז לכן הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו איפה? באלוני ממרא. בחלק שממרא, שיעץ לו את העצה למול. ואז מה קורה? וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אומר רשי, בקטע השלישי, הנה שלושה אנשים, אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם. שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. מיד, בדברי רשי אילו, אנחנו פותחים בשאלה הראשונה. מדוע היה צריך לשלוח את המלאך רפאל, המלאך רפאל, שהוא אחראי על כל הרפואות בעולם, לרפות את אברהם? אברהם אבינו לא חולה. הוא עייף, הוא חלש, הוא לא חולה. איך אני יודע שהוא לא חולה? וירא, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, וירץ לקראתם, ב-99, הוא רץ, חולה הוא בטוח לו. הוא עייף. אז מדוע צריך לשלוח את הממונה על כל הרפואות בעולם, את רפאל, שירפא את אברהם? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ממשיך רשי וכותב לנו, בקטע השלישי, לקראת הסוף, ורפאל, שריפא את אברהם, הלך משם להציל את לוט. לא מבין. הרי אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אומר על זה הרמב"ן בקטע הרביעי, הנה שלושה אנשים מצווים עליו, המלאכים שבאו אליו בדמות אנשים שלושה. אחד לבשר את שרה, אחד לרפות את אברהם, אחד להפוך את סדום. ורפאל, שריפא את אברהם, הלך משם להציל את לוט. ואין זה שתי שליחויות. למה? כי היה במקום אחר, ונצטווה בו, אחר כן. דיינו, הוא גמר את השליחות הראשונה, לחזק את אברהם, לרפות את אברהם, אחר כך הוא התחיל שליחות שנייה. מהי השליחות השנייה? להציל את לוט. או הסבר אחר, או ששתיהן להצלה. להציל את לוט ממוות לחיים, ולחזק את אברהם. זה נקרא סוג מסוים של הצלה. להציל. אני לא מבין. מה כל הדיון הזה? זה שליחות אחת, שתי שליחויות. לקדוש ברוך הוא יש הרבה מלאכים. במקום לשלוח שלושה מלאכים, הוא יכול לשלוח כמה? ארבע. אחד לרפות את אברהם, אחד לבשר לשרה בשנה הבאה יהיה לה בן, אחד להחריב את סדום, ואחד להציל את לוט. אז מה כל הדיון הזה? שתי שליחויות, שליחות אחת. למה הקדוש ברוך הוא לא שלח עוד מלאך? אלא, ודאי, רק רפאל הוא יכול להציל את לוט. יותר מכל המלאכים. שאלתנו השנייה היא, למה רק רפאל הוא יכול להציל את לוט יותר משאר המלאכים? שאותו צריך לשלוח מאברהם ישר ללוט. ולהסביר, זה שליחות אחת, או זה שליחות חדשה. למה רק רפאל הוא זה שיכול להציל את אברהם? גוד. שאלה שנייה. שאלה שלישית. סוף הפרשה עוסקת התורה בעקדת יצחק. מה נאמר על העקדה? אני קצת מדלג, אני אחזור בחזרה אחר כך. מה נאמר על העקדה? נאמר בקטע השביעי. ויאמר אברהם, אלוקים, הוא אומר ליצחק, יראה לא עשה לו לבני ולכו שניהם יחדיו. ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ויבן שם אברהם את המזבח. ויערוך את העצים. ויעקוד את יצחק בנו. וישם אותו על המזבח ממעל העצים. זאת אומרת, אברהם אבינו בונה מזבח. עליו הוא עוקד את יצחק. המזבח הזה היה מזבח רביעי. מזבח רביעי. אברהם בחייו בנה ארבעה מזבחות. איפה המזבח הראשון? בקטע השמיני. אברהם יוצא לדרך, לוקח את שרה אשתו, את לוט בן אחיו, את כל רכושם אשר רכשו, את הנפש אשר עשו בחרן, הולכים ארץ כנען, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, בכנעני אז בארץ. ויראה השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שהמזבח להשם הנראה אליו. המזבח הראשון שבונה אברהם אבינו איפה? בשכם. המזבח השני, ויתק משם הארה, מקדם לבית אל, ויתו עלו בית אל מים והיה מקדם, ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. איפה המזבח השני? על הכביש, בין בית אל ובין העי. איפה לא יודע. אבל אין שם על הכביש, או בצד של הכביש. מזבח שלישי, למעלה בצד שמאל. שלוט הולך לסדום, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה ולזרחה עד עולם. ושמתי את זרחה כאפר הארץ, וכו' וכו'. ויעל אברהם, ויבוא פסוק באחרון, וישב בנוני ממרי אשר בחברון, ויבן שם מזבח להשם. המזבח השלישי, איפה? חברון. אז אברהם בנה ארבעה מזבחות. בשכם, בין בית אל ובין העי, מספר שתיים, חברון שלוש, ירושלים מספר ארבע. מה אתם אומרים? איזה מזבח הכי חשוב נראה לכם? בטוח כולם יגידו אותה תשובה. התבלבלתי. איפה המזבח הכי חשוב? נו?
ירושלים.
ודאי, ירושלים, הר המוריה, מה, יש משהו יותר טוב? אבל האמת היא שהמזבח הכי חשוב שבנה אברהם, אומרים חז"ל, בין בית אל ובין העי. אתה בטח יודע את זה מלפני כמה שנים. זה לא חוכמה. כן? בין בית אל ובין העי. אבל יש פה הרבה דברים חדשים שלא שמעת. בין בית אל ובין העי. איך אני יודע? כי זה המזבח היחיד שאברהם חזר אליו. עוד פעם. איפה? שהוא חוזר ממצרים, בקטע התשיעי, ויקרא פרעה לאברהם, ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי? ויקח אותה לי, לאישה, ואתה, הנה אשתך ככבה לך. ויצב עליו, זאת אומרת, הוא מגרש אותו. מעניין. ומה הוא אומר? ויצב עליו פרעה, אנשים, וישלחו אותו, ואת אשתו, ואת כל אשר לו. בדיוק כמו יציאת מצרים. פרעה מגרש אותנו, וכל יוצאים ברכוש גדול. גם אברהם. והיה לאברהם ממצרים, הוא ואשתו בכל אשר לו, ולא תימו הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, וילך למסעיו, מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם או הלא בתחילה, בין בית אל ובין ההי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. הוא חוזר אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה. המזבח היחיד שאברהם חזר אליו. והתפלל שם. ופה יש דבר מעניין. כתוב בגמרא, לעולם התפלל אדם במקום שהתפללו בו אבותיו. כל אחד ברוך השם גר פה איפה שהוא גר. אבל גדלנו במקום אחר. אם יש הזדמנות, לפעמים, להגיע למקום שבו גדלנו, ובו אבא ואמא התפללו, או סבתא וסבא התפללו, יש עניין להתפלל באותו חדר, באותו, לא דווקא באותו כיסא, באותו מקום. כי מקום שהתפללו בו אבותיו, ואדם מתפלל, אז לא רק התפילה שלנו עולה, היא עולה ביחד עם התפילות של הדורות הקודמים. אז התפילה מגיעה מקום גבוה יותר. כך כתוב בגמרא בברכות. מקום שהתפללו בו אבותיו, עניין גדול להתפלל שם. שיש הזדמנות כזאת, תמיד כדאי. נו, מה יותר, תארו לכם, היינו יודעים, איפה אברהם אבינו התפלל? מה שהיה הולך שם יותר מאשר במירון בלג בעומר. כל יום היו באים שם כל עם ישראל, הסבא שלנו אברהם, היהודי הראשון התפלל פה, באזור הזה. כולם היו באים כל יום להתפלל שם. כי התפילות שלנו היו עולות עם התפילות של מי? של אברהם אבינו. לא יודעים איפה זה. בין בית אל ובין ההי. שאלה שלישית ואחרונה, מדוע? מדוע? המקום שהתפלל בו אברהם אבינו, וחזר והתפלל שם, לא יודעו בדיוק אחד זה. עד הרבה. היה ראו שאת המקום הזה נדע בדיוק. כל המזבחות האחרים יודעים. שכם, חברון, ירושלים. אבל המזבח הזה, אי שם, בין בית אל לבין ההי. עד הרבה, שנדע, נבוא לשם, נתפלל שם, זה יהיה דבר גדול. אז מדוע המזבח השני שבנה אברהם אבינו, בין בית אל ובין ההי, לא ידוע בדיוק אחד זה. אלה מהשאלות. גוד. איך אומרים באמריקה? איך אומרים? Are you ready? בואו נלך פה לאט לאט. נראה פה פילי פלאים. פילי פלאים. ממש נפלא מאוד. שוב, בקיצור, שאלה ראשונה. מדוע היה צריך לשלוח את רפאל לרפות את אברהם? אברהם לא חולה. הוא חלש, הוא צריך לנוח, הכל נכון, אבל לא חולה. כי הרי הוא רץ להביא את האורחים, אז הוא ודאי בריא. שאלה שנייה, מדוע יש דיון עם השליחות של רפאל להציל את לוט מסדום? זה עוד שליחות. זה המשך של השליחות הראשונה, כדי שלא יהיה מצב שמלאך אחד עושה שני שליחויות. למה כל הדיון הזה? ישלח עוד מלאך הקדוש ברוך הוא, ישלח עוד מלאך, והכל יהיה בסדר. אלא ודאי, רק רפאל הוא יכול להציל את לוט יותר מכל המלאכים. למה רק רפאל הוא יכול להציל את לוט יותר מכל המלאכים? כי הרי שולחים אותו ודנים פה אם זה שליחות אחת או לא. ושאלה שלישית, מדוע המזבח השני שבנה אברהם, שהוא כל כך חשוב, שאברהם בעצמו היה חזר והתפלל שם, הוא לא חזר לשום מזבח להתפלל, רק שם. לא יודעים איפה הוא, בין בית אל ובין ההי. אז בואו נתחיל לאט לאט בסייעתא דשמיא פלאי פלאים. וכבר תראו בהתחלה איזה שינוי שאנחנו עושים במה שאנחנו רגילים כל כך לומר, ולא אומרים אותו נכון. אז בואו נתחיל. אומרת לנו הגמרא, במסכת מגילה, בקטע ה-12. תנה, 120 זקנים, ובהם כמה נביאים, תיקנו 18 ברכות על הסדר. אם שואלים אותנו, מי תיקן תפילת 18? 120 זקנים, שחלק מהם היו גם כן מה הנביאים. הם תיקנו לנו, לא רק להתפלל 18 ברכות, הם זה כבר 19, כן? אלא כל ברכה, איפה היא נמצאת? מה מספר הברכה? מספר אחד, מספר שניים. מהי הברכה השמינית? נאמר בקטע ה-12, שתי שורות אחרונות, רפואה בשמינית. אמר רב אחא, משום שניתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה, לפיכך קבעוה בשמינית. למה רפאינו היא ברכה מספר 8? כי ביום השמיני נצטווינו על המילה. לא מבין. מה קשור אחד לשני? ברוך השם, 99% מכל יותר אפילו מהתינוקות שנולדים בעולם, ומלאים אותם, הם בריאים. מה הקשר בין מילה לרפואה? מה הקשר בין מילה לרפואה? למה רפאינו ברכה שמינית? כי מילה ניתנה ביום השמיני. מה זה קשור? התשובה היא, המילה רפואה, בלשון הקודש, יש לה עוד שני מילים נרדפות, שני מילים דומות. מילה אחת, נאמר בקטע ה-13, בפסוק י' ז', פסוק האחרון, נתחיל איתו. כי אלה ארוחה לך, וממכותייך ארפאך נאום השם. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו רפואה. איך כתוב? כי אלה ארוחה לך. מה זה ארוחה? רפואה. זה לא ארוחה שאוכלים, כי זה עם חטא. ארוחה, א' רש חפה, ארוחה לך זה רפואה. ובואו תראו, מברכים פה קידוש ברכת החודש כל חודש. יהי רצון מפניך, שם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתחדש אלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. ותיתן לנו, נו, חיים, מה?
ארוכים.
מה זה ארוכים? 2 מטר? מה זה חיים ארוכים? מה, מה? זאת אומרת, נחיה אריכות ימים, לא? כמה? 120 שנה? 150 שנה, נכון? אני, זה אומר נכון או לא נכון? כן? אבל מה נעשה זה לא נכון. כי אם זה באמת היה אריכות ימים, היה צריך כתוב חיים ארוכים. כתוב חיים ארוכים. חיים ארוכים זה חיים של בריאות. שנאמר, הנה הפסוק, כי אלה ארוכה לך. אלה רפואה. ארוכה זה רפואה. הדבר ראשון מהחודש הבא, בבקשה, להגיד בבית, ותיתן לנו חיים ארוכים. לא ארוכים עד 120 ולא 5 מטר, אלא חיים של בריאות. זה דבר ראשון. אז מילה נרדפת לרפואה, זה מה? ארוחה. בסדר? גוד, זה לא אני אומר, כתוב הפסוק. עוד מילה דומה לרפואה, בתחילת הקטע ה-13, אומר הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם, אנוש לשברך, עם ישראל שבור, נחלה מכתך, עם ישראל מקים בו. אין דן דינך למזור. אף אחד לא מרפא אותנו. מזור זה רפואה. ואז מה כתוב? רפואות תעלה אין לך. המילה נרדפת לרפואה זה תעלה. אתם יודעים מה זה תעלה? תעלה. תנו, לא? מה זה תעלה? כנל, כנל. איך אומרים באנגלית? כך אומרים באנגלית, לא כנל? תעלה? מה זה? רפואה זה תעלה? פשוט. מה יש לנו בגופנו? יש לנו גידים, ונס, ויש לנו גם עורקים. איך אומרים עורקים? לא? ארטרי. איך? ארטריס. כן. יש ארטריס, עורקים, ויש גם ונס וידים. מה התפקיד שלהם? למדנו בכיתה ד', מה התפקיד שלהם? כל מערכת הדם עוברת שם, נכון? יש פה רופאים, כל מערכת הדם עוברת שם. אז איך אנחנו אומרים כל פעם בברכת אשר יצר? שאם יסתם אחד מהם, אי אפשר לעמוד ולהתקיים לפניך אפילו שעה אחת, נכון דוקטור קץ? אי אפשר אפילו שעה אחת. ברוך השם יציל הרבה נפשות, ומציל ירחם השם זכות גדולה מעט, דבר נפלא. אז זאת אומרת, ברגע שכל התעלות, האוטוריס והגידים פתוחים, זאת אומרת, המערכת עובדת, האדם מרגיש צעיר, בריא, רץ, עושה, חוזר, נכון? אז הוא בעצם בריא. עכשיו בואו תראו איך כותב את זה הרמב״ם. אתם יודעים, אם רופא בא ואומר לאדם, תשמע, לצערנו הרב, אין מה לעשות, אתה הולך למות תוך פחות משנה. כמה חודשים אתה מת, כן? האדם הזה נקרא על פי ההלכה טרפה. למה? כי הוא לא חי מעגל של שנה. אם מישהו הורג אותו, ודאי שהוא רוצח. אבל אותו רוצח, בדין, הסנדרין, לא ידון אותו למיטה. למה? לשון חזל, גברה קטילה קטל. הוא הרג אדם מת. הוא הרג דד פרסון. הוא חי, ודאי אסור להרוג אותו. הוא הולך, הוא מדבר, הוא נראה רגיל. אבל בטוח הוא מת. פחות משנה, אז הרוצח הוא רוצח נורא והיום, אבל לא דנים אותו. בואו תראו את הרמה מה הוא כותב על זה. בקטע 14. ההורג את הטרפה, אף על פי שאוכל ושוטה, מהלך בשוק, הרי זה פטור מדיני אדם. וכל אדם בחזקת שלם הוא, וההורגו נהרג, עד שיודע בוודאי שזה טרפה, ויאמרו הרופאים, מה כתוב? שמכה זו אין לה, מה כתוב? תעלה באדם. אין לה תעלה. זאת אומרת, אין לה מה? רפואה. כי התעלות כבר סגורות. זה כבר הסיסטם לא עובד רגיל באופן טבעי. כן? לא עובד רגיל, הוא עבר צינטורים ועוד צינטורים ובייפס ועוד, כי זה סגור מדי פעם. נכון? אז אמר לו, הרופא, שמכה זו אין לה תעלה. אז הנה למדנו שרפואה, המילה רפואה יש לה שני מילים נרדפות. תעלה וגם מה? ארוחה. חיים ארוחים. בא מלאך רפאל, אומר לאברהם, מה שאמר לך הקדוש ברוך הוא, יתהלך לפניי ואהיה תמים. מה פירוש? עכשיו, במילה שנימולת, בעצם אתה נהיה שלם. שלם לגמרי. זה הכוונה. אברהם שומע מהמלאך רפאל, שעכשיו יש לו שלמות. הוא אדם שלם. אדם בריא, אדם שלם. ברגע הזה קוראים כמה דברים. א', אפשר עכשיו לבוא עם המלאך השני, ולהגיד לאברהם, בשנה הבאה, שרה אשתך יולדת לך בן. אחרי שאברהם אבינו הוא שלם, אז מבשרים לו שיהיה לו בן. כי ה-DNA עכשיו של אברהם עובר לדור הבא, ולדור הבא, ולדור הבא, ולדור הבא. זאת אומרת, יש בו שלמות. אז הדור הבא לא יהיה פגום. מעניין, גוי נקרא ערל. נכון? כי אין לו מילה. יהודי שלא מלו אותו, לא קוראים לו ערל. הוא יהודי. רק הוא לא קיים מצוות מילה. הוא יהודי. זאת אומרת, הדבר הראשון אומר לו המלאך רפאל, אתה עכשיו שלם, ולכן עכשיו אפשר לבשר לשרה שבשנה הבאה יהיה לה מה? יהיה לה בן. אז אצל אברהם הוא הגיע לשלמות. מתי הוא הגיע לשלמות? אחרי שהוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, והלך, קפץ לאור כסדים לאש, והגיע לארץ, ועבר את הניסיונות בארץ, הוא עבר תהליך ויצר את השלמות. בניו של אברהם ובני בניו של אברהם, השלמות מגיעה מיד, הפוטנציאל לפוטנציאל לשלמות ביום השמיני. ואז יש לאדם את היכולת במשך חייו, כמובן, לבנות את עצמו לשלמות מורה. זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שזה קורה, שאברהם שלם, אפשר עכשיו להחריב את סדום. למה? כי אם אברהם, סדום זה ההפך הגמור של אברהם אבינו. אין לך דבר רחוק יותר מאברהם כמו סדום. ממש. עכשיו, אם היו הורסים את סדום, ואברהם לא היה שלם, מידת הדין הייתה אומרת, רגע, בורא עולם אתה מעניש את סדום? תן גם איזה עונש קטן לאברהם. הוא גם לא שלם. אמנם לא כמו לסדום, אבל גם לא מגיע עונש. ברגע שאברהם נהיה שלם, אז יש אפשרות עכשיו מה? להחריב את סדום. אבל בשעה שהולכים להחריב את סדום, חייבים להציל את לוט. למה חייבים להציל את לוט? כי הרי מלוט, מי יוצא? אמון ומואב, דרך בנותיו. ואחר כך ממואב מי יוצא? רות ובועז. ואחר כך דוד, ואחר כך מי? המשיח, הגואל. שבזמן הגאולה, העולם יחזור לרפואתו. העולם יחזור לשלמותו. מי האחראי על הרפואה בכל העולם? המלאך רפאל. אז רק המלאך רפאל שהולך עכשיו, הוא יכול להציל את לוט, כי בעצם הצלת לוט תביא בסופו של דבר לרפואה של העולם. ומי שאחראי על רפואת העולם זה המלאך רפאל. זאת אומרת, שאברהם אבינו שומע מרפאל, אתה עכשיו שלם, זה שלב ראשון. ההמשך של השליחות, לגמור את השליחות זה להציל את לוט, שממנו תיצא רפואה שלמה לכל העולם. אז לכן דווקא המלאך רפאל הוא שיכול להציל את לוט. והוא יציל אותו. כי אם המלאך רפאל לא מציל את לוט, העולם לא יגיע לרפואתו. אם העולם לא יגיע לרפואתו, אז המלאך לא מילא את שליחותו. אז אין לו פה מה לעשות. אז לכן, זה מה שכותב לנו הרמב"ן, שזה בעצם מה? שליחות אחת. לבשר לאברהם על שלמותו, וביחד עם זה, להביא את העולם לרפואתו. ואם זה לא יעשה, אז המלאך לא מילא את שליחותו. אז אם ככה, כמה זה נפלא שהמלאך שבא לומר לאברהם שהוא מבשר לו שהוא שלם עכשיו, יתהלך לפניי ויהיה תמים. חלק מהשלמות זה גם ההמשכיות, הקונסיסטנטי. ההמשכיות, איפה היא? אצל יצחק. הנה, עכשיו מבשרים, אשתך בשנה הבאה תלד בן, שרה אשתך יולדת לך בן. אז אם ככה, אז הבנו עכשיו שהבשורה לאברהם יצרה בו את השלמות. ונבין מה גדולה השלמות. כי מי שיש לו את השלמות, מגיע לו גם את הארץ השלמה. הארץ המושלמת. והארץ המושלמת היא איפה? ארץ ישראל. לכן אומרים חזל בקטע ה-15. ונתתי לך את הארץ, מכאן, שלא ירשו ישראל את ארץ כנען מאבותיהם, אלא בזכות המילה. על כן ניתנה הארץ לאברהם, על שימול. על כן ניתנה ליצחק וליעקב, על שימולו. על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא ליהושע, לימול את ישראל, בעת שבאו להיכנס לארץ. כשמלא לו היו מולים, לא יכולים להיכנס לארץ. אז הנה לנו, ברגע שאברהם מגיע לשלמות, מגיע לו גם את מה? את ארץ השלמות, ארץ ישראל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה את יהושע למול את ישראל. ואז פה יש את הבעיה הכי גדולה. מה? ברגע שיש את השלמות, את המילה שיוצרת את השלמות, זה גם נותן את מה? את ארץ השלמות, את ארץ ישראל. רגע, מישהו מרים את היד ואומר, גם לי יש ברית מילה. מי זה ישמעאל? ישמעאל. ובואו נראה מה זוכה ישמעאל. תראו למעלה בקטע ה-16. מה נאמר על ישמעאל? כתוב שם בחזל, בקטע ה-16 על ישמעאל, כתוב, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בעבור מילה ההיא שבהם, ועתידים לישמעאל לשלוט בארץ הקדושה. זמן רב, לפני שנחזור אליה, וגם אחר כך, והם יעקבו לבני ישראל מלשוב למקומם, עד שתכלה זכות ההיא של בני ישמעאל. ובגלל המילה עתידים לישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם. והרי כל שורה פה אנחנו מכירים את זה. נו, אז מה עושים מול השלמות של ישמעאל? מה עושים מול הכוח של ישמעאל שבא מכוח המילה? הוא אומר, על זה אתם מדברים? זה המפתח לארץ השלמה? גם לי מגיע חלק. אז איך עומדים מולו? איך? התשובה היא, המזבח השני שבנה אברהם, בין בית אל ובין האי. מה זה קשור? המזבח שבנה אברהם, בין בית אל ובין האי, זה ייתן תשובה לכוח של ישמעאל, ויזיז את ישמעאל. איך? פילי פלאים. מה קרה באי? כבשנו את יריחו. יהושע מודיע, מכיוון שכבשנו את יריחו בשבת, מה שבת קודש להשם, כך יריחו, העיר הראשונה, קודש להשם. הכל להשם, לא לוקחים כלום. עכשיו נזכור, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, על ידי משה, וגם יהושע, אל תדאגו, אתם מגיעים לארץ ישראל, אתם מוצאים בתים מלאים כל טוב. כל אחד יקבל בית מוכן 5 קומות, עם כל הרכוש, עם כל הכלים, מקסימום צריך כמה כלים להדביל, שהגויים ישתמשו בהם, או להגיל כמה כלים, או לקנות כמה כלים חדשים, אבל בתים מלאים כל טוב. בורא עולם אומר את זה, בעצמו. עכשיו מגיעים ליריחו, מה קרה? החן, זוכים את החן, לקח קצת מהחרם, הכל קודש להשם, לקח כמה שעונים, צמידים, טבעות, שם בכיס. שם בכיס. אף אחד לא ידע. וכולם שמחים, כבשנו את יריחו. ממשיכים להאי, בום, מפסידים במלחמה. כתוב, וימס לבב העם כמים. נפל על עם ישראל פחד, פחדים שלא היה כמו. כמו מים. ואז מה קורה? בקטע ה-17. וימלו בני ישראל מעל בחרם. ויקח החן בן קרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה, מן החרם, ואיחר אף השם בבני ישראל. ואיחר אף השם בבני ישראל. ואז מה קורה? דילקתי, פסוק וב. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב, ובזקני ישראל, ויעלו אפר על ראשם. ויהושע אומר, ריבונו של עולם, מה עשית לנו? העברת אותנו את הירדן? למה להבידנו שנלך לאיבוד? למה אתה עושה את זה? פסוק יהוד, ויומר השם אל יהושע, קום לך. למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי, אשר ציוויתי אותם. גם לקחו מן החרם, גם גנבו, גם כיחשו, גם שמו בכליהם. שמים לב מה כתוב כאן? מי גנב? מי שיקר? מי לקח? כמה? אחד. איך קוראים לו? אחן. מה אומר הקדוש ברוך הוא? חטא ישראל, כל עם ישראל. עברו בריתי, לקחו מן החרם, גנבו, כיחשו. למה הקדוש ברוך הוא אומר את זה בלשון רבים? למה? נכון, אחד גנב, אחד לקח, היה אסור לקחת, קוראים לו אחן. אבל מה שהוא עשה, היו עוד הרבה כאלה שרצו לעשות. הם רק פחדו. זה נראה שרק אחד, אבל עוד הרבה רצו לעשות את זה. איך קורה דבר כזה? איך? איך קורה שאחן לוקח? בעולם מבטיח לנו בתים מלאים כל טוב. סבלנות, עוד קצת, כל אחד יקבל בית איפה שהוא רוצה, צפון, דרום, אלו כולם יסתדרו. למה? אתם יודעים למה? אומר אחן, ריבונו של עולם, אתה גדול, גדול, אלוקי השמיים והארץ. אבל, עם כל הרספקט, אתה עשית 99% מהעבודה. אנחנו גם עשינו קצת. מה אמרת לנו לעשות? כל בוקר להקיף את יריחו פעם אחת, נכון? הלכנו. מה אמרת לנו ביום השביעי? להקיף את יריחו כמה פעמים? שבע. ומה לעשות אחר כך? לתקוע בשופרות. והיה רעש גדול. הכל התחיל לזוז. ואתה הפלת את הכל. אבל אנחנו גם פרטנרס. קצת, אחוז אחד. אז מכיוון שאנחנו רק שותפים קטנים, כמה טבעות שרשרות אפשר לשים בכיס. בכל זאת, משהו אי אפשר בלי כלום. קצת. זאת אומרת, אחן, בעצם מה אמר פה? אני גם שותף. מגיע לי. אני עשיתי. ופה אומר הקדוש ברוך הוא, זה שורש כל הבעיות. למה? כי אדם צריך להשתדל, אדם צריך לעשות, אבל גם אחרי שהוא משתדל, והוא זוכה במה שהוא רוצה, והוא מקבל אפילו יותר, זה לא כי אני עשיתי, לא כי אני חכם רק, כי אני מגיע לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי. אם אני חכם והצלחתי, מי עשה אותי חכם? הקדוש ברוך הוא. מי גרם לידיים שלי לפעול? הקדוש ברוך הוא. מי גרם לי ללכת למקום הזה לפגוש את פלוני ולהצליח? הקדוש ברוך הוא. אז אדם, עם כל ההצלחה הוא צריך להשתדל בכל דבר. אבל לזכור, מי שנותן את הכל, זה הקדוש ברוך הוא. תן לו משלו, אומרת המשנה באבות. שאתה ושלך שלו. שאתה ושלך שלו. אם את זה לא מבינים, שמגיעים לארץ, בהתחלה, כבר בהתחלה, אחרי כל הניסים, שום דבר טוב לא יצא מזה. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, יש פה בעיית שורש. יש פה בעיה שצריך לעקור אותה מהשורש. למקום הזה חוזר אברהם, ומתפלל. ומה הוא מתפלל? תראו מה חז"ל אומרים לנו, בקטע העשירי. ואיבן שם מזבח, נתנבא שעתידים בניו להיכשל שם על אבון החן, והתפלל עליהם. ונאמר בקטע 11, אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שאלמלא יקדים אברהם תפילה לצרה, בין בטל ובין ההי, לא נשתייר. הכוונה חס וחלילה, מעם ישראל שריד ופריד. זאת אומרת, אברהם אבינו אומר שהוא חוזר ממצרים, אני דבר ראשון חייב להגיע למזבח שבניתי, בין בטל ובין ההי. למה? כי מה כתוב על אברהם בקטע התשיעי? מה כתוב עליו? בפסוק ב', ואברהם כבד מאוד, במקנה, בכסף ובזהב. אברהם הוא מולטי מיליארדר, עשיר גדול. אומר אברהם, אני צריך חיזוק. מה החיזוק שאני צריך? לבוא לאותו מזבח, להגיד ריבונו של עולם, שאני לא אתבלבל, שלרגע אני לא אחשוב, כל מה שיש לי, כי זה שלי, כי זה אני, כי אני עשיתי. לא, לא, הקדוש ברוך הוא, אני לרגע לא שוכח, הכל זה ממך. ותראו דבר מעניין, זה לא רק אצל אברהם אבינו, זוכרים את יוסף הצדיק? איך קוראים לבן השני שלו? הראשון קוראים לו מנשה, נכון? לשני קוראים איך? אפרים. למה קרא לו אפרים? אומרת התורה, כי אפרני אלוקים בארץ עוני, איפה אברהם היה? בבית הסוהר. נכון? שם הוא היה. פתאום הוא נהיה מלך העולם. תודה. נכון? אבל תראו מה אומר לנו התוספות. בקטע ה-20. קרא אפרים, על שם האבות, אברהם ויצחק, שנאמר בהם אפר. אברהם שנאמר, ואנוכי אפר ואפר. יצחק כמו אפר על גבי המזבח. מה זה אפרים? דאבל אשס. אפרים, משמע שתי אפרות. לכך נקראו ישראל על שם אפרים, שנאמר, הבן יכיר לי אפרים. אומר יוסף, אני צריך בבית שלי ילד שקוראים לו אפרים. אפרים, תביא לי בבקשה. אפרים, תבוא. אפרים, כי זה יזכיר לי. כזה כוח יש לי. אני שולט בכל העולם. אין מי שיכול להרים את ידו ואת רגלו בלעדיי, אמר פרו. לשכוח. מהר מאוד קל. זה אני. לא, לא. זה אתה הקדוש ברוך הוא. יהיה לי בן שיזכיר לי כל הזמן. ואנוכי אפר ואפר. ולכן, תראו כמה זה נפלא. שאלתם פעם את עצמכם, איך קוראים למלך המשיח? איך קוראים לו? ינון. איך? ינון. ינון, שם אחד, נכון? איזה עוד שם יש לו? מנחם. מנחם? יכול להיות גם. איזה עוד שם יש לו? בואו תראו, דבר נפלא. ובזכות מה תגיע גאולה? בזכות מה? בואו תראו. נאמר בקטע 21, שנו רבותינו, בשעה שמלך המשיח בא ועומד על גג בית המקדש, שזה אפילו שיר, והוא משמיע להם לישראל ואומר, ענבים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזרח עליכם, שנאמר, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח, ועליהם, עליכם בלבד זרח, ולא על עובדי כוכבים, שנאמר, כי החושך יכסה ארץ. אז מה אומר הגואל? ענבים, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. הגאולה תהיה מכוח מה? ענבה. עכשיו איך קוראים לו? שנו רבותינו, עתידים אבות העולם לעמוד בניסן, ואומרים לו, אפרים, משיח צדקנו, אף על פי שאנו אבותיך, אתה יותר טוב מאיתנו. אומרים לו אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, שסבלת אבונות בנינו, עברו עליך מידות קשות ורעות, מה שלא עברו על הראשונים ועל האחרונים. היית שחוק ולעג בכלס בעולות, צחקו עליך, איזה משיח לא יבוא, כולם מתו, אינקוויזיציה, שואה, אסונות, רדיפות. וישבת בחושך, ואפלה, ועיניך לא ראו אור. ואולי בגלל זה, החלטת, דילגתי כמה שורות, יותר לא לגאול את עם ישראל, שמא בשביל צער שציירת עליהם ביותר, וחבשוך בבית האסורים, אין דעתך נוחה מהם? אומר להם, המשיח, אבות העולם, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, ובשביל בניכם, שיהנו מטובה זו, שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישראל. אומרים לו אבות העולם, אפרים משיח צדקנו, תנוח דעתך שהנחת דעת קונך ודעתנו. מה נותן לו את הכוח? כל הדורות, הוא מחכה להגיע, הנה הנה, הוא לא מגיע, הוא לא מגיע, הוא לא מגיע. בגלל החטאים והצרות, אומרים האבות שהילדים שלנו עשו. נו, אולי כבר התייאשת? לא, לא, בשבילכם. אז איך קוראים לו? אפרים. הוא זוכר, ואנוכי מה? אפר ואפר. שיש את הענבה, יש את הברכה, יש את הגאולה ויש את השמחה. ולכן אומרת הגמרא בחולין בקטע 22. אמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא את דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי באגדה, עשה אוזנך כאפרכסת, תקשיב טוב, תמיד אומר דברים טובים, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, אני רוצה אתכם, שאפילו בשעה, שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, מה הוא אמר? ואנוכי אפר ואפר. למשה ואהרון, מה אמרו? ואנחנו מה? לדוד, מה אמר? אנוכי תולעת ולא איש, אבל עובדי כוכבים. נתתי גדולה לנמרוד, אמר רב נבלן לנו עיר. לפרו, מי השם אשר ישמע בקולו? סנחריב, מי בכל אלוהי הארצות כמוני? נבוכנצר, אלה על במותי אב. וכך הלאה. אז בזכות מה אומר הקדוש ברוך הוא? למה אני רוצה אתכם? כי כמה שאני נותן לכם יותר גדולה, אתם יותר ממעטים את עצמכם. אם ככה, נלך צעד נוסף. פילי פלאים. אומרת הגמרא במסכת בבטרה בקטע ה-23. הרבי שמעון בר יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה שרואה אותו, מיד מתרפא. איפה האבן הזאת הייתה? הייתה לו שרשרת, והייתה תלויה לו על הצוואר. למה דווקא על הצוואר? למה דווקא על הצוואר? למה הוא לא החזיק אותה על היד? למה הוא לא שם אותה במקום שכל מי שעובר רואה נהיה בריא? אמרנו, למה על הצוואר? מה התפקיד של הצוואר? יש לו הרבה תפקידים. א', מחבר בין הראש לגוף. אבל מה הדבר המיוחד עוד שיש בצוואר? דרך הצוואר אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים, מה אנחנו אומרים? מה אנחנו אומרים שאנחנו מדברים? איך זה נקרא מה שאנחנו מדברים? מילה ועוד מילה. מילה זה לא רק ברית מילה. מילה זה גם דיבור. מה הפירוש זה גם דיבור? רבי עקיבא אומר ארבע אורלות הם. הנה, בקטע 24, נאמרה אורלה באוזן. עם ישראל לא שומע שנאמר הרלה אוזנם. נאמרה אורלה בפה, אומר משה, אני הרל שפתיים. נאמרה אורלה בלב, כל בית ישראל הרלי לב. ואורלת הגוף זה אורלת המילה. מה הפירוש הדבר? מילה זה מושג רחב. מילה עניינה. דיבור יוצר מילים. מילים יכולים להשפיע. מילים יכולים לבנות. יכולים ליצור אדם חדש. איך? אם קודם מסירים את האורלה מהאוזניים. יודעים לשמוע. מסירים את האורלה מהלב. אז המילה שיוצאת מהפה היא מילה שיוצרת חיים, יוצרת חיזוק, יוצרת ברכה ויוצרת שמחה. אברהם אבינו, אבן טובה הייתה תלויה לו על צווארו. כל הרואה היה מתרפא. רפואה גם עניינה הכוח של המילה שאנחנו אומרים לבן אדם. אפשר על ידי מילה בפה ועוד מילה להרוס בן אדם. להרוג בן אדם. אפשר על ידי מילה בפה ליצור חיים לבן אדם. לבנות את האדם. לתת לו חיות חדשה. לכן, כל ברית מילה, מה אנחנו אומרים? כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. ותראו דבר מעניין. אצל חלק מהקהילות בבני אשכנז, גם חלק בבני ספרד, אומרים את זה פעמיים. פעם אחת, מיד, אבי הבן מברך, אחרי המועל, מיד אומרים, כשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה לחופה למעשים טובים. ומיד, אחרי 5 דקות, קוראים לתינוק בשם, שוב פעם אומרים את זה. למה אומרים את זה? למה דווקא את זה אנחנו אומרים? למה? כי זה מה שיצחק אמר לי ישמעאל. אתה ישמעאל, היה לך ברית מילה. בגיל 13, נכון. אבל ביום שזה התחיל, זה נגמר, דקה אחרי זה, 2 דקות אחרי זה. אצלנו המילה מתחילה ביום השמיני וממשיכה כל החיים. כי מה זה מילה? הסרת אורלה. אורלה מהשפתיים, אורלה מהאוזניים, אורלה מהלב. אנחנו חיים מתוך מסירות נפש. ישמעאל חי מתוך מסירות הגוף. פירוש הדבר, אין לו בעיה למות, להתפוצץ, להתרסק, שמות איתו עוד. זה הישמעאליות. אצלנו חיים ומקדשים את החיים. את החיים מקדשים. ואם זה מגיע עד כדי מסירות הגוף גם, אבל היסוד הוא לקדש את החיים. אשר קידש ידיד מבטן, וחוק בשארו שם, וצאצאיו חתם באות ברית קודש. על כן חלקנו צורנו יצילנו וכו' וכו'. זה הכוח הגדול. המילה זה דבר משמעותי. זה יוצר שלמות באדם. שאדם, איך הוא מדבר, איך הוא מדבר, זה ביטוי איך הוא שומע ואיך הוא מרגיש. כי גם לשמוע, צריך לשמוע עם הלב, לא רק עם האוזניים. איך אמרנו בימי הסוכות, 4 המינים זה כנגד מה? ערבה כנגד שפתיים. הדסים כנגד עיניים, נראה כמו עין. לולב כנגד חוט השדרה. אתרו כנגד הלב. מה עם האוזניים? איפה האוזניים? האוזניים זה דבר חשוב. האוזניים זה האתרוג, אבל האתרוג זה הלב. נכון, צריכים לשמוע עם הלב. שלמה המלך אמר, ונתת לעבדך לב שומע. שומעים עם האוזניים זה לא מספיק, אבל כדי לשמוע עם הלב, צריך להסיר את האורלה מהאוזניים, ואת האורלה מהלב, אז גם המילה שאותה אנחנו מדברים, מקבלת את העוצמה, מקבלת את המשמעות שלה. לכן, כמה זה נפלא, שנאמר בגאולה העתידה, בקטע 26, אמר רב יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה, וחוזר מלך פרס ומחריב את העולם. וכל אומות העולם מתרעשים, מתבעלים, נופלים על פניהם, ויחוז אותם צירים כצירי ילדה, וישראל מתרעשים ומתבעלים, אומרים להיכן נבוא, להיכן נלך, נבוא ונלך, מה הולך פה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתיירו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיירים? אל תראו! הגיע הזמן גאולתכם. לא כגאולה ראשונה, כגאולה אחרונה. גאולה ראשונה היה לכם צער ושיעבוד מלכויות אחריה. גאולה אחרונה, אין לכם צער ושיעבוד מלכויות אחריה. ומה זה תלוי? שאנחנו מסירים את אורלת המילה. דהיינו שהמילה שלנו, הדיבור שלנו, יהיה דיבור שמקרב, דיבור שמחזק, דיבור שמגלה, אין אורלה באוזניים, אין אורלה בלב. זה גורם לענווה. אדם שיש לו גאווה, איגו, כי הוא לא שומע את השני. כי הוא לא מרגיש את השני, ולא אכפת לו מהשני, אכפת לו רק מעצמו. אבל אדם שיש בו את הענווה, אדם שיש בו בחיים גם את האפר, אז האפר, איך כותבים אפר? א' פי ר' נהפך לפאר, לכתר. זה מה שאומר הנביא, בקטע 27, רוח השם עליי, יען משך אותי השם, לבשר ענבים שלחני, לחבוש למשברי לב, לקרוא לשבועים דרור, ולאסירים פקח כוח. כך אומר הגואל, לקרוא שנת רצון להשם, יום נקם לאלוקינו לנחם כל האבלים, לשום אבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קאה, קורא להם אלי הצדק, מתה השם להתפאר. זה הפרשה, זה התורה בא ללמד אותנו. בין היהודי הראשון שנימול, אברהם, ובין היהודי הראשון שנימול לשמונה, יצחק. בין הבריתות האלה, באה התורה ומלמדת אותנו את המעלה הגדולה, את המשמעות השלמה של מה זה רפואה, מה זה רפואה, זה גם, כמו שראינו, רפואה נקראת ארוחה, חיים ארוחים, רפואה נקראת גם תעלה, מכה שיש לה תעלה, או אין לה תעלה שיש לה רפואה. פירוש הדבר, ברגע שכל המערכת עובדת נכון, יש את הברכה הגדולה. המפתח שהמערכת שלנו תעבוד נכון, זה לסיר אורלה מהאוזניים, לסיר אורלה מהלב, ואז המילה שאותה אנחנו מדברים, היא מילה שבונה ויוצרת שלמות. נראה את הדברים באמת באופן הזה, אז אנחנו באמת מבינים עד כמה נכון שחכמים קבעו שברכת רפאנו תהיה הברכה השמינית ביום שבו ניתנה המילה. כי הרפאנו זה ליצור את הרפואה, את החיים הבריאים, בנו את הרפואה השלמה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, והכל תלוי במילה שאנחנו מדברים. מילה יכולה בעצם, וזה מה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אמרנו לו בימים הנוראים, אמור מילה. אנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא שיגיד לנו רק מילה אחת, איזה מילה? סלחתי. אומר בורא עולם, אני אגיד את המילה סלחתי. אבל קודם אתם תגידו מילה איש לרעהו, כל השאר אני אעשה. נראה את הדברים בצורה הזאת, אז נזכה באמת, שעוד בשנה הזאת יתקיים בנו קומי אורי קיבה אורך, כבוד השם עלייך זרח, כי הנה החושך יחסה ארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם.